שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ד במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה הרביעית בעמוד א', השיעור היום יהיה 12 וחצי דקות. אתמול סיימנו את השיעור עם דין שעולה בשליש המרכזי של עמוד הקודם, וזה שאדם לא יכול לאסור דבר של חברו. כלומר, אם אני רואה את העץ של השכן שלי ומשתחווה לו לשם עבודה זרה, אז לא עשיתי כלום, כי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. אתמול הזכרנו את זה רק בדרך אגב, היום זה יהיה הנושא העיקרי שלנו, אבל תוך כדי גם נראה עוד הרבה נושאים מעניינים בעבודה זרה. הגמרא מתחילה את הדיון עם הפסול של נאבד, שזה אומר שאם אדם לוקח את הפרה שלו ומשתחווה לה, אז הוא לא אוסר אותה בהנאה, כי זה לא מספיק להשתחוות לבעלי חיים בשביל לעשות אותם עבודה זרה, אבל מה שהוא כן עושה זה שהוא פוסל אותה למקדש, זה נקרא פסול נאבד, כי נאבדה לעבודה זרה. עכשיו אומרת הברייתא בשורה הרביעית בעמוד, שזה דווקא כשזה בהמה שלו, אבל אם הוא משתחווה לבהמה של חבר שלו, אז כאמור אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, וממילא הוא לא אוסר אותה לא להדיות ולא למקדש. זה הדין הראשון. על זה מקשה הגמרא מברייתא ששם כתוב שפסול נאבד זה גם כשעבדו את הבהמה באונס. עכשיו, מה הכוונה אונס? לכאורה הכוונה שמישהו אחר לקח את הפרה שלי והשתחווה לה, והוא אוסר אותה. אז זה סותר את מה שאמרנו לפני רגע, שגם בפסול של נאבד אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. זאת השאלה, ועל זה הגמרא מביאה שני תירוצים שהדיון בהם יעסיק אותנו עד תחילת עמוד ב'. התירוץ הראשון הוא של רמי בר חמה, והוא אומר שכשכתוב בברייתא השנייה שבהמה שנאבדה מאונס נאסרת, הכוונה היא לא למה שאמרנו מקודם שבא שמעון ועבד את הפרה של ראובן, אלא שבא שמעון והכריח את ראובן לעבוד את הפרה שלו. במקרה כזה, כיוון שהוא עובד את הפרה של עצמו, אז זה כבר לא קשור לסוגיה שלנו של אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. זה התירוץ הראשון, עכשיו נדבר קצת על התירוץ הזה. יוצא מזה שאפילו שאדם עושה את העבודה זרה מאונס והוא בכלל לא מתכוון לזה, בכל זאת הבהמה נאסרת. על זה מקשה רבי זירא, הרי אונס רחמנא פטרי, לכאורה כשאדם עושה מעשה באונס, זה כאילו שהוא לא עשה את המעשה בכלל, אז למה הפרה אסורה? עונה הגמרא, אולי בשאר דברים זה נכון, שזה כאילו שהוא לא עשה את המעשה בכלל, אבל בעבודה זרה זה שונה, כי בעבודה זרה אדם מצווה למסור את הנפש ולא לעבוד עבודה זרה. אז אפילו אם נאמר שאם הוא בכל זאת עובר ועובד את העבודה זרה בגלל האונס אז הוא פטור, עדיין האיסור המקורי שלא לעבוד את העבודה זרה, אפילו שזה באונס, קיים. ולכן אפילו שהוא השתחווה לפרה באונס, זה נחשב שהפרה נאבדה לעבודה זרה ולכן היא נאסרת. עכשיו נעיר שכשרב אמר שחייבים למסור את הנפש של עבודה זרה, הוא הביא את דעת רבי ישמעאל שראינו כבר במסכת, שלדעתו גם בעבודה זרה צריך למסור את הנפש רק אם זה בפרהסיה כי אז יש חילול השם, אבל אם זה בצינה לא צריך. אבל הראשונים מסבירים שזה לא שרב הסובר כמו רבי ישמעאל, אלא גם הוא מסכים לרבנן שעל עבודה זרה צריך למסור את הנפש תמיד, גם בצנעה, אלא שהוא הביא את השיטה של רבי ישמעאל בשביל תרץ את הקושייה של רבי זירא, אפילו לדעת רבי ישמעאל. עכשיו רבנן באמצע עמוד א' מנסים לחזק את הטענה של רבא שכשאדם עובד עבודה זרה באונס אז העבודה זרה נאסרת, מזה שיש ברייתא שאומרת שאם גויים הכריחו יהודים לעבוד עבודה זרה בשעת גזרות שמד, שזה נחשב בפרהסיה, אז אפילו שזה היה רק באונס, עדיין הבימוסיות שהם עשו לעבודה זרה אסורים בהנאה. אז זה סיוע לרבא, אבל רבא עצמו דוחה את הסיוע ואומר שמשם אי אפשר להוכיח, כי בכל גזרת שמד תמיד היו יהודים משומדים שהם עשו את העבודה זרה מכל הלב. אז יכול להיות שבגלל יהודים כאלו הבימוסיות אסורות, ואין מכאן ראיה לזה שאם יהודי כשר לא מתאפק ועובד את העבודה זרה מאונס, גם זה אוסר את העבודה זרה. אז רבא כאן דחה את הסיוע לשיטה שלו, אבל הוא עצמו עדיין סובר שגם יהודי שעובד מאונס זה אוסר את העבודה זרה. עד כאן הדיון על התירוץ של רמי בר חמה על הקושייה. נזכיר מה הייתה הקושייה. התחלנו בברייתא שאמרה שאדם לא אוסר את הבהמה של חברו בפסול שנאבד. הקשינו מברייתא שאמרה שבהמה שנאבדה מאונס כן נאסרת. ורמי בר חמה תרץ ששם הכוונה לא שמישהו אחר השתחווה לבהמה של ראובן, אלא שמישהו אנס את ראובן להשתחוות לבהמה של עצמו, אז באמת היא נאסרת. זה היה התירוץ הראשון. התירוץ השני זה של חזקיה, זה מובא בערך בשליש התחתון של עמוד א', והוא אומר שבאמת הבנו את הברייתא נכון, גם הברייתא השנייה מדברת על זה שמישהו אחר עבד את הבהמה שלי, ובכל זאת בברייתא הראשונה הבהמה לא נאסרת, ובברייתא השנייה היא כן נאסרת. מה ההבדל? בברייתא הראשונה מדובר שהוא לא עשה מעשה, אלא הוא רק השתחווה לבהמה. כשאין מעשה, אז אנחנו אומרים שאין אדם מוסר דבר שאינו שלו. אבל בברייתא השנייה מדובר שהוא ממש עשה מעשה כשהוא עבד אותה. כשהוא עושה מעשה, אז כבר אנחנו אומרים שאדם כן עושר דבר שאינו שלו. עכשיו, לפי רוב הראשונים, כשהוא עושה מעשה של עבודה זרה בבהמה, אז לא רק שהוא מצליח לאסור את הבהמה של חברו למקדש, אלא אפילו הוא מצליח לאסור אותה בהנאה להדיות. כלומר, מה שאמרנו בהתחלת השיעור, שכשמשתחווים לבהמה היא רק נפסלת למקדש ולא להדיות, זה נכון אם לא עושים מעשה, אבל אם עושים מעשה, אז אוסרים אותה גם להדיות, ואפילו אפשר לאסור את בהמת חברו. עד כאן התירוץ של חזקיה, ועכשיו נדבר על התירוץ הזה. אז קודם כל, באיזה מעשה מדובר? אז חזקיה עצמו אמר שהוא ניסח על הראש של היין לכבוד איזשהו עבודה זרה, אבל רבד אבא רבא אמר שבשביל לאסור את הבהמה צריך לעבוד אותה ולא להשתמש בה בשביל לעבוד עבודה זרה אחרת, לכן הוא מפרש שהוא ניסח יין עליה בשביל לעבוד אותה בעצמה. אז זה דוגמה אחת למעשה. בהמשך הגמרא מביאה דוגמה אחרת, שרבון אמר שאם הוא שוחט את הבהמה של חברו לעבודה זרה, אז ברור שגם אז הוא אוסר אותה, כי הוא עשה מעשה. אז זה שלב ראשון לגבי סוג המעשה. בשלב השני הגמרא מחזקת את התשובה של חזקיה, והיא מספרת שגם אולה בשם רבי יוחנן וגם רב הונא כאמור אמרו שבאמת אפשר לאסור בהמה של חברו כשעושים מעשה. והשלב השלישי של הדיון, שתי שורות מתחתית עמוד א', זה להביא לזה מקור שבאמת אפשר לאסור דבר של חברו כשהוא עושה בזה מעשה. עכשיו, הגמרא תציע שלושה מקורות, ושלושתם יהיו מוכרים לנו מלפני יומיים כשדיברנו על האבנים של בית חוניו. שם בדף נון בית עמוד ב', דיברנו על הבמה שעשה חוניו במצרים, לפי השיטה שזה לא היה עבודה זרה, ואמרנו שרבנן באותו דור קנצו את הכהנים שעבדו שם שהם כבר לא יוכלו לעבוד במקדש, ורשי הביא לזה ראיה מפסוק ביחזקאל, והגמרא שם דנה האם הם גם קנצו על האבנים של בית חוניו, שגם בהם לא יוכלו להשתמש במקדש, ובאנו שתי ראיות שכן, אבל דחינו אותם, נראה את הראיות אלו עוד רגע גם כאן. בכל אופן, שם היה ברור שכל הנושא זה רק נס דרבנן. לעומת זאת פה, כשחזקיה אמר שאדם אוסר בהמת חברו כשהוא עושה מעשה, לכאורה הוא מתכוון מדאורייתא, לא רק מדרבנן. לכן לא כל כך מובן איך הגמרא מביאה את אותם ראיות שהביאה בדף נון ב', בכל אופן נראה את הראיות ואני אשמח לעזרה בשאלה הזאת בהערות באתר. אז כאמור נראה עכשיו שלושה מקורות לזה שאם אדם עושה מעשה בדבר של חברו, אז הוא כן יכול לסור אותו אפילו שהוא לא שלו. המקור הראשון זה מאותם כהנים שהזכרנו שרשי הביא בדף נון ב', שם מדובר שמלכי ישראל הכריחו את הכהנים לעבוד בעבודה זרה שלהם, ויחזקאל אומר עליהם שבזה הכהנים נפסלו מלעבוד במקדש, אפילו שזה היה באונס, אז בעצם יוצא שכביכול מלכי ישראל אסרו דבר שהוא לא שלהם, כלומר הם אסרו את הכהנים, הרי הכהנים לא של מלכי ישראל, ולמה בכל זאת הם הצליחו לאסור אותם? כי הכהנים עשו מעשה בגופם, אז הנה ראיה שאדם אוסר דבר שהוא לא שלו כשהוא עושה בו מעשה. זאת הראייה הראשונה, אבל הגמרא דוחה דחייה שגם הזכרנו אותה בדף נון ב', שיכול להיות שזה מיוחד לכהנים, כי הרי הכהנים הם בני דעה, והם יכלו למסור את הנפש ולא לעבוד עבודה זרה, אז אולי דווקא אותם רבנן כנסו, אבל אי אפשר להביא ראייה שאם אדם עושה מעשה בפרה של חברו, שגם אותה הוא עושר, כי הרי בה אין דעה, אז אולי אותה לא כנסו. אז את הראייה הראשונה דחינו, גם את הראייה השנייה ראינו בדף נון ב', הזכרנו שהיוונים השתמשו באבנים של המזבח לעבודה זרה, ובזה מסרו אותם, לכן החשמונאים בסוף גנזו את אותם אבנים, והרי איך היוונים יכלו לאסור את האבנים, הרי האבנים לא היו שלהם, אלא מכאן ראייה שכשעושים מעשה בדבר של חברו, אז כן אפשר לאסור. זאת הראייה השנייה, אבל גם את זה דוחה הגמרא, כמו שגם דחינו שם, שכשהגויים כובשים את המקדש, אז כל מה שהם כובשים כבר יוצא לחולין, והוא כבר לא שייך להקדש, ממילא לא הייתה שום בעיה ליוונים לאסור את האבנים, כי זה כבר לא של ההקדש, אלא זה של היוונים, לכן מכאן אין ראייה לדבר שאינו שלו. הראייה השלישית שגם אותה הזכרנו שם זה מהכלים שאחז השתמש לעבודה זרה, שכתוב שאחרי זה בתקופת חזקיהו הכינו והקדישו כלים, ורבי שם פירש שהכוונה היא שהשתמשו בכלים חדשים, כי הכלים הישנים כבר נאסרו, והרי הכלים היו של הקדש, לא של אחז, אז איך הוא הצליח לאסור אותם? אלא שמכאן ראייה שבאמת כשעושים מעשה בדבר של חברו, אז כן אפשר לאסור אותו, זה המקור השלישי, ואת המקור הזה הגמרא לא דוחה. לזה סיימנו את שני התירוצים לקושייה בין הברייתא הראשונה לברייתא השנייה, איך בברייתא השנייה אפשר לאסור גם באונס. התירוץ הראשון היה ששם הכוונה שהוא אוסר את שלו באונס, והתירוץ השני היה שהוא אוסר את של חברו, אבל כשהוא עושה מעשה זה אפשרי. בזה הגענו לשורה השביעית בעמוד ב' וסיימנו את הסוגיה העיקרית להיום. עכשיו נראה עוד סוגיה שנובעת מהסוגיה שראינו עכשיו, ועוד סוגיה נוספת שנובעת מהסוגיה השנייה. למדנו עכשיו שלמרות שאם אדם משתחווה לבהמה, אפילו שלא, הוא לא אוסר אותה, אם הוא עושה במעשה, אז הוא אוסר אותה, אמרנו שגם רבי יוחנן מסכים לזה, ועכשיו בסוגיה השנייה נראה עוד שני דינים דומים של רבי יוחנן. דין אחד זה עוד דבר שבו מעשה יכול לחזק, וזה מי שעובד את הקרקע. למדנו כבר בעבר שאם משתחווים לקרקע זה לא הופך אותה לעבודה זרה, אבל אומר רבי יוחנן, אם עושים מעשה בקרקע, כמו לחפור בבורות, אז זה כבר כן אוסר אותה. זה דין ראשון. דין שני זה שוב לגבי בהמה, כאמור מי שמשתחווה לבהמה לא אוסר אותה, אבל אומר רבי יוחנן שאם אדם מוכר עבודה זרה ובתמורה לזה מקבל בהמה, זה נקרא חליפי עבודה זרה, ובזה גם בהמה יכולה לאסר. אז אלה היו שני הדינים של רבי יוחנן שקשורים לסוגיה הקודמת, בזה הגענו לשורה התשיעית בעמוד ב', ועכשיו כיוון שהזכרנו את הנושא הזה של חליפי עבודה זרה, מכאן ועד המשנה נדבר על האיסור של חליפי עבודה זרה. אז שוב, מה זה חליפי עבודה זרה? אם אדם מוכר עבודה זרה ומקבל בתמורה לזה כסף או כל דבר אחר, אז אותם חליפין שהוא קיבל אסורים בהנאה. מה המקור לדין הזה? כתוב בדברים זין ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו. מה הכוונה והיית חרם כמוהו? דורשת הגמרא שלא רק התועבה עצמה, כלומר עבודה זרה, היא אסורה בהנאה, אלא מהמילה והיית אנחנו לומדים שכל דבר שאתה מהיה מהעבודה זרה, כלומר כל דבר שעבודה זרה הביאה לך, גם זה נאסר בהנאה, זה המקור לאיסור חליפי עבודה זרה. עכשיו נדלג לרגע על שש שורות ונראה עוד שני תחומים שגם בהם שייך המושג הזה של חליפין, תחום אחד זה הקדש ותחום נוסף זה פירות שביעית. לגבי הקדש זה ברור, אם אני פודה פירות הקדש על כסף, אז ההקדש יוצא לחולין ועכשיו ההקדש נכנס לכסף. התחום השני זה פירות שביעית, שכיוון שכתוב לגביהם כי יובל היא קודש תהיה לכם, אז הגמרא אומרת שזה כמו הקדש. כמו שבהקדש הקדושה נתפסת בחליפין, אז גם בשביעית הקדושה נתפסת בחליפין. אז יש לנו שלושה תחומים שבהם יש חליפין, בעבודה זרה ולהבדיל בהקדש ופירות שביעית, אבל יש הבדל בין שלושת התחומים. בהקדש הקדושה עוזבת את דבר א' ועוברת לדבר ב', בשביעית לעומת זאת יש כפל של קדושה, כלומר הקדושה נשארת גם בפירות המקוריים וגם בפירות שם החליפין, וגם אם החלפתי כמה פעמים, אז תמיד הקדושה תישאר בראשון ובאחרון. זה לגבי הקדש ושביעית, ועכשיו נחזור אחורה ונראה מה הדין לגבי עבודה זרה. בעבודה זרה יש מחלוקת בין רבי ישמעאל ברבי יוסי לרבנן, כמה דורות של חליפין אפשר לאסור. לפי דעה אחת, רק הדור הראשון נאסר, כלומר אם יש לי פסל ומכרתי אותו וקיבלתי כסף, הכסף הזה אסור, אבל אם אחרי זה קניתי חלב, החלב כבר לא אסור. זאת דעה אחת. דעה שנייה אומרת שזה אוסר לא רק את הדור הראשון אלא גם את השני והשלישי וכולי, רק שבשונה משביעית האיסור לא רק בראשון ובאחרון, אלא כל הדורות אסורים במקביל באיסור הנאה. זה המחלוקת לגבי חליפי עבודה זרה, שוב, האם רק החליפין הראשונים אסורים או גם חליפי חליפין. עכשיו נראה את המקור למחלוקת ובזה נסיים. הדעה שאוסרת גם את החליפי חליפין זה פשוט מהמקור שהבאנו מקודם. אמרנו והיית חרם כמוהו כל שאתה מאיים ממנו, אז לא רק את החליפין, אלא גם את החליפי חליפין, הרי גם הם נבעו מעבודה זרה המקורית. זאת הדעה המחמירה. לעומת זאת הדעה המקלה אומרת, הרי לפני זה יש מיעוט בפסוק. כתוב, כי תועבת השם אלוקיך הוא. המילה הוא באה למעט משהו. מה היא באה למעט? שרק חליפין נאסרים ולא חליפי חליפין. זאת הדעה המקלה. לעומת זאת הדעה המחמירה אומרת, נכון שהמילה הוא באה למעט, אבל היא באה למעט משהו אחר. מה היא באה למעט? שהמושג הזה שחליפין נתפסים בדין של הדין המקורי זה רק בעבודה זרה, אבל זה לא ביסורי ענה אחרים כמו עורלה וכלאיים. לכן יש את המילה הוא. ומאיפה לפי הדעה המקלה נלמד את זה שהדין הזה לא שייך בעורלה וכלאיים? אומרת הגמרא שלזה לא צריך מקור, כי הרי יש לנו כלל ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. כלומר, אם התורה כותבת את אותו דין פעמיים, כנראה שהיא מתכוונת לומר שזה דווקא באותם פעמיים ולא בכל התורה. ממילא, כיוון שהתורה כתבה את הדין הזה של חליפין גם בעבודה זרה וגם בשביעית, כמו שאמרנו מקודם, אז הם שני כתובים הבאים כאחד ואי אפשר ללמוד מהם לאיסורים אחרים כמו עורלה וכלאיים. זה לפי הדעה המקלה, ולכן המילה הוא עדיין פנויה בשביל ללמד שרק חליפין נאסרים ולא חליפי חליפין. עכשיו, מה לפי הדעה המחמירה? למה היא צריכה את המילה הוא בשביל למעט עורלה וכלאיים? אומרת הגמרא כי היא סוברת ששני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים, לכן צריך את המילה הוא בשביל למעט עורלה וכלאיים, וממילא אין לנו מאיפה למעט שזה רק חליפין ולא חליפי חליפין. בזה הגענו למשנה באמצע עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. הנושא המרכזי היה לגבי הכלל שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ואמרנו שהוא גם לא אוסר את הבהמה למקדש אם הוא השתחווה לה. על זה כשנו מברייתא שאמרה שבהמה נאסרת גם באונס, והבנו שהכוונה שמישהו אחר השתחווה לבהמה שלי, וענינו על זה שתי תשובות. רמי בר חמא אמר שהכוונה בברייתא השנייה זה שמכריחים מישהו לעבוד את הבהמה שלו, ואפילו שזה היה באונס, זה עדיין אוסר אותה, כי למרות שזה באונס, איסור העבודה זרה עדיין קיים, לפחות בפרהסיה. חיזקי ענה שבאמת הברייתא מדברת שהוא אוסר בהמה של מישהו אחר, והוא מצליח לעשות את זה בגלל שהוא לא רק השתחווה לה, אלא הוא עשה במעשה. אחרי זה חיפשנו מקור לזה שבאמת על ידי מעשה הוא יכול לאסור בהמה שהיא לא שלו, הבאנו שתי הצעות ודחינו אותם, והצעה השלישית התקבלה שבתקופת אחז אסרו את הכלים למרות שהם היו שייכים להקדש. זאת הייתה הסוגיה הראשונה. בסוגיה השנייה הבאנו עוד שני דינים קשורים של רבי יוחנן. אחד זה שעל ידי מעשה אפשר לאסור גם קרקע, למשל שהוא חופר בבורות, ודין שני שאומנם השתחוואה לבהמה לא אוסרת אותה לידיעות, אבל בהמה יכולה להיות חליפי עבודה זרה ואז היא נאסרת. מזה כבר הגענו לנושא של חליפי עבודה זרה, המקור של זה זה מביאית החרם כמוהו. ראינו שיש עוד שני תחומים שבהם יש חליפין, שזה הקדש ושביעית, וראינו מחלוקת בעבודה זרה אם זה רק חליפין או גם חליפי חליפין, וראינו את המקורות למחלוקת, כל טוב.